לחזור להשלמות, אבל אם לא נגיע לפרק ג' וד', אז לא יהיה לכם שום עמוד שדרה של הספר. עמוד שדרה של הספר, כלומר, איך דרכי עבודה. טוב, אז אנחנו נתחיל בפרק ג' פסקה א', ויש לנו חוב, עוד פעם, אם נספיק, של פסקה ג' מפרק ג'. ככה, אנחנו מתחילות פרק מאוד מאוד חשוב, שהוא בעצם, מה שנקרא, תכלס העבודה. אם הפרק הראשון היה יותר כוח השכלי, והפרק השני יותר כוח הרצון, בפרק ג' הרב נותן יותר כלים לעבודה עצמה. והדבר הראשון שהוא אומר לנו זה שיש דבר כזה מידות מצרניות. אולי אתם תשמעו את המושג הזה, אולי כבר שמעתם. שמעתם את המושג מידות מצרניות? מה את אומרת? למדתם את זה? מידות מצרניות, אבל לא בפנים, רק את הרעיון. מידות מצרניות זה מידות שהן גובלות. מצרנית מלשון מיצר, גבול, אוקיי? אלה מידות שהן גובלות אחת בשנייה. עכשיו, אם זה שתי מידות גובלות אחת בשנייה, ששתי המידות הן מידות טובות, זה מעולה. כי אז את קונה מידה טובה, ובעסקת חבילה כבר מקבלת עוד מידה. מה זה? מצרניות, מלשון מיצר. מצרניות. מהם צד יקרש? מה זה? לבנתי?
כאילו, אמרתי
שמפת,
הוא אומר שאין מידות
מצרניות. לא, לא, לא. אמרתי שאם המידות מצרניות הן טובות, אז זה מצוין. כי אז את קונה מידה אחת טובה ומקבלת. ועסקת חבילה עוד מידה טובה. למשל, אומר לנו הרמב"ן, וכשתעלה על לבך מידת הענווה, אז תנצל מן הכעס. נכון? כך אומר הרמב"ן באיגרת הרמב"ן. במילים אחרות, כשאת קונה ענווה, את קונה גם נחת, או את נפטרת מהכעס. אז אלה שתי מידות מצרניות טובות, אוקיי? ענווה והצלה מהכעס. אז אם אני קונה מידה טובה ומקבלת בעסקת חבילה עוד מידה טובה, זה מעולה. הבעיה שלי שלפעמים אני קונה מידה טובה ומקבלת בעסקת חבילה מידה רעה. תנו לי דוגמה.
גובלות זה לא כאילו
מגבילות
אחת
השני? לא, גובלות הכוונה זה שיש גבול דק ביניהן. הן ממש יכולות, כן, כאילו זה מה שאני אומרת, שאת קונה מידה אחת ואת בטעות יכולה גם לקחת את השנייה מרוב שהן קרובות. תנו לי דוגמה למידה טובה שאני קונה ויחד איתה אני עלולה לקבל בעסקת חבילה מידה רעה. מי יש רעיון? את אומרת שקפדן זה מראש מידה רעה, אבל אולי את רוצה להגיד יסודיות ודיוק יכול להביא גם קפדנות. לזה התכוונת? נכון, מעולה. עוד. מעולה. כלומר, הפוך גם. כן, שחסד, כן? כשהיא בן אדם שהוא נורא נורא חסד ונורא אכפת ונורא זה, יכול באמת להגיע למצב של פזרנות. מצוין, עוד. איזה עוד מידות טובות אני יכולה לקנות מידה טובה ולקבל בעסקת חבילה בלי שביקשתי גם מידה רעה?
יראת השם, יראת השם.
יראת השם ו?
יראת השם וכעס.
אז במירת שמיים ככה עם אנרגיה יכולה לבוא עם כעס. מעולה, כמו קנאה להשם, כן. למה גאווה? למה מחסד יכול להגיע? אפשר להגיע לגאווה? כאילו אני עושה ועושה ועושה ועושה, מעולה. עוד? אז באמת באמת בנפש של כל אחד, כל מידה יכולה להתמסר עם מידה אחרת. אבל יש מידות קלאסיות שהן יכולות להתמסר. לדוגמאות שנתתן אני אוסיף עוד כמה דוגמאות. למשל, ענווה יכולה הרבה פעמים לבוא עם חוסר ביטחון. את רצית לקנות ענווה, רצית איזושהי התכנסות פנימה, אבל ההתכנסות הזאת קצת שברה לך את הכנפיים והגעת למצב של חוסר ביטחון. זה דוגמה שקורית הרבה. גבורה יכולה לבוא עם גאווה. ענווה יכולה לבוא גם עם עצבות. אוקיי? כלומר, יש לנו מידות שאנחנו רוצים לעבוד ולקנות מידה טובה, אבל אנחנו בטעות יכולים לקבל מידה לא טובה, וזה יכול לקרות הרבה, זה יכול לבוא במידות, זה יכול לבוא גם בחלקי מידות. אז בואו נראה איך הרב מנסח את זה, פרק ג' פסקה א'. ברורי מידות הנפש, ברור המידות ונסירתן. ברור מידות הנפש יש בו שני עניינים. הראשונה, עצם ידיעתו להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן וישבן בנפש ולהלבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. כלומר, השלב הראשון זה לדעת איזה מידה טובה, איזה מידה רעה, מה אומרת כל מידה, ומה יעזור לי, כן, ליישב על עצמי את המידה הזאת. כן, כן. זה לא דווקא עבודה כרונולוגית, אבל זה שני שלבים שחייבים להיות בעבודת המידות. כלומר, אני לא חייבת לסיים את שלב א' כדי להתחיל את שלב ב'. הבית, הפרדת המידות ונסירתן. באור הדבר. ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה, המביאה לשלמות במשיכת יופיין והדרה. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען. וכשרוצה האדם לתאר בו איזו מידה שלא באופן ברור, תימשך ממילא אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה אגונה ואינה דרושה לחפצו. וצריך האדם להעמיק לדעת להפריד בכוח החוכמה והבינה, שעולות למעלה מטבען של המידות ומכניסות את המידות בחדריהן, וחדריהן קובעות לזה הגדרה וגבול, ומציירות אותן כראוי ומפרידות הראוי להפריד. כל מידה ממידה שהיא מצרנית מטבעה, לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה עימה. וזהו כן נסירה של זכר הארי. וביכול אני צריכה לנסר בין המידה הטובה למידה הלא טובה המצרנית לה, ולקחת רק את הטובה. אתם יכולות להגיד, רגע, איפה אנחנו ואיפה השלב הזה? אנחנו רק מתחילות את השלב הראשון. נכון, אבל זה שוב, כמו שאמרתי, זה לא כרונולוגי. והרבה פעמים העבודה שלי נתקעת בגלל המידות המצרניות. אני אתן דוגמה שכבר דיברנו עליה, אבל לא השתמשנו במינוחים האלה של הרב קוק. אוקיי, הדוגמאות שנתנו, ונתנו את זה הרבה פעמים בכל מיני הקשרים, אתם זוכרות, שאמרנו שהרבה פעמים, כן, בחוויה שלי צניעות יכולה לבוא עם איזושהי דכדוך או עם איזושהי צוליריות. כן, אני רוצה בכלל להיות צנועה, ובבחינתי כל אישה צנועה זה איזה טפט. אוקיי? התפיסה הזאת של המידות המצרניות היא גם פוגעת לי בשלב הראשון של הרצון. כן, שאם המידות האלה בחוויה שלי הן באות ביחד, אז אתם זוכרות שדיברנו על זה שאולי אני בכלל לא ארצה להיות שם. אז אני צריכה לנתק את המצרניות שלהם בשני שלבים. א', בשלב הדמיון והרצון, וב', בשלב העשייה. אוקיי? שאם אני רוצה לעבוד על מידת הענווה, מה זה אומר? זה אומר שאני מנטרלת את עצמי מכל דבר, ואז הענווה יכולה לבוא עם חוסר אחריות. אוקיי? בן אדם כזה שלא עושה כלום, כי הוא בענווה. זו עבודה מאוד 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 חשובה. כן. השלב השני, עוד פעם, אני מדייקת, זה שלב שני בתפיסת עבודת המידות, אבל זה לא שלב שני כרונולוגית, אני גומרת שלב ראשון, עושה שלב שני. שלב ראשון זה בכלל להבין מה זה אומר עבודת המידות, זה בכלל לרצות בעבודת המידות, זה להבין עכשיו מידה ספציפית, איך אני מיישבת אותה עליי. שלב השני זה להבין שזה לא כל כך מוגדר מה זה כל מידה. שעוד פעם, ענווה יכולה לבוא בטעות עם חוסר ביטחון. עכשיו, יש מידות טובות מצרניות, כמו שאמרתי קודם, ענווה תביא איתה גם חוסר כעס, זה מעולה. את זה אני לא רוצה להפריד. אם אני יכולה לקבל שניים במחיר אחד, מצוין. אבל לפעמים אני מקבלת שניים במחיר אחד, כשהשניים האלה הם טובה ולא טובה. ופה אני צריכה לשים לב. כלומר, אם אני אומרת, וואי, אני עובדת על המידות, ואני הייתי למשל בן אדם פחות שמח, זה סימן שלקחתי איתי בעסקת חבילה משהו לא טוב. אוקיי? כי לא יכול להיות שעבודת מידות אמיתית וטובה, היא לא תביא לי גם איזושהי שמחה וסיפוק בהתקדמות שלי. אבל אם זה נטרה לי כוחות למשל, אז כן, זה יביא לי חוסר שמחה. כן, מה אתה אשר שם?
זה כאילו, העבודות הזה, זה תשמע הגיוני, אבל
בפועל
הרבה פעמים,
כאילו,
אנחנו
מתחילים
לעבוד על המידות, ואז
אז קודם כל זה בדיוק הסיבה שהוא כותב את זה, לעורר את זה למודעות. כלומר, מרגע זה את חשבת אולי שיש לך ענווה ויש לך חוסר ביטחון והם לא קשורים. עכשיו הוא בא ואומר, תיזהרי, זה קשור, בואי תראי איך את מחזקת את זה ומחלישה את זה. כלומר, את יכולה להגיד, יאללה, לא רוצה את שתיהם, שלום. אבל הוא אומר לך, לא, תשימי לב, אפשר לנסר אותם, אבל זה לא מקרה שהם באו יחד, כי יש בהם משהו דומה, תכף נראה מה דומה בהם. כלומר, בעצם כל המטרה של הפרק הזה זה להעלות את זה למודעות.
אני תמיד לשאוף, כאילו, תמיד לתורת, אם אני מרגישה שזה בא, כאילו, בדמיון שלי,
נכון, והעבודה שלי זה לנסר את זה גם בדמיון וגם במעשה, אוקיי? למה, בדוגמה שנתתי עם חוסר הביטחון, דווקא הפוך, לקחת על עצמי אחריות במשהו ולראות איך אני עושה את זה בענווה, ולא להימנע כל הזמן, אוקיי? הנה, עוד שאלות?
הניסור בשכל.
מה את אומרת?
הניסור בשכל.
הניסור הוא קודם כל בדמיון. בשכל זה מה שאנחנו עושים פה, זה להבין שיש דבר כזה שהם ביחד ושזה אפשרי לנסר, זה השלב של השכל. השלב הקשה הוא שלב הדמיון. אחת הדרכים הטובות, ונתנו את הדוגמה הזאת גם, בהקשר אחר, זה לראות האם אני רואה אדם שיש לו את הטוב ואין לו את הרע. זה דוגמה לניסור בדמיון. האם אני מכירה בן אדם ענוותני והוא פעיל ועם אנרגיה ואין לו חוסר ביטחון? דוגמה. אוקיי? כלומר, ככל שהדמיון שלי לא צריך להביא את זה מתחת לאדמה, אלא הוא רואה את זה מהמציאות, יותר קל לו. אבל אם אני לא מכירה שום אדם שהוא גם בענווה וגם עם ביטחון, יהיה לי יותר קשה לדמיין את זה. עכשיו, ברוך השם, יש הרבה כאלה, אז זה בסדר, אפשרי.
מה הרבה מהם חופשים לי את הענווה וביטחון?
נכון, ולכן בא הפרק הזה להגיד לי שזה שני דברים שונים, ועכשיו בואי תסתכלי על אנשים, ממש אנשים שאת מעריכה, ואת רואה שיש בהם ענווה ויש בהם ביטחון. ביטחון במובן הטוב. מה את אומרת? אז אני אומרת, קודם כל, השלב הראשון זה דמיון שזה אפשרי. השלב השני, זה כמו שאמרתי, עוד פעם, אני נצמדת לדוגמה הזאת כי היא פשוטה, זה איך אני דווקא לוקחת על עצמי אחריות, ואני לא נמנעת. ענווה שהיא חוסר ביטחון, אז התנועה שלה זה כל הזמן הימנעות מהעולם. ענווה שהיא עם ביטחון, זה עם צעד קדימה לעולם. אני עושה, אני פועלת, אני מחפשת אחריות, אני לוקחת על עצמי משימות. בסדר? זה יכול להיות דברים קטנים, אני לא חייבת עכשיו לנהל איזה פרויקט על. אבל כן, לקחת משימות. לא להגיד, או, אני לא ראויה, אני לא פה, אני לא שם. כלומר, חלק מעבודת הענווה, אם אני רוצה לתת אותה בלי המטרנית, זה תהיה עם עשייה, עם אחריות. עוד שאלות? טוב, הנה, העבודה, הדוגמה הזאת היא דוגמה מאוד מאוד חשובה, היא משפיעה מאוד גם על השלב הראשון. כי אם אני חושבת שבעבודה עמידת הענווה, אז אני אומרת לעצמי כל הזמן, טוב, תתני מקום, אל תבליטי את עצמך, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני משימות שאני חושבת שהן קשורות לענווה, כשאני מבינה את הנצרנית, אז אני אומרת, אוקיי, חלק מהענווה, זה גם תצעדי צעד קדימה עם נתינת מקום, זה יותר מאתגר. הכי קל זה פשוט להימנע. אני בענווה, אני לא עושה, אני לא נראית, אני לא נשמעת, אני לא זה. זה קל. אבל אז אני בטוח לוקחת גם את המצרנית הרעה. אני לוקחת על עצמי משימות ועושה אותם בענווה. זה הפרויקט שלי.
אתה
יכולה להגיד
שאני
עושה
את זה, אני בסוף
שבוע, לא יודעת. בסדר? אז אם אני עם מודעות פה, כן, גם כשאני לוקחת משימה, אני יכולה לתת מקום לכל הצוות שלי, לכל מי שאיתי. כלומר, לקחת משימה זה לא אומר להשתלט על העולם. אבל להימנע זה לא אומר ענווה. זה בדיוק הנקודה פה. העבודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. היא קורית הרבה פעמים, כן, ואני ככה, אני מדברת על זה הרבה בשנת מדרשה, שהרבה פעמים זה גם תהליך, לפחות שדיברנו, כלומר זה לא מיידי. כלומר, יכול להיות שבשלב ראשון כן לקחתי מצרנית, בשלב שני כן הצלחתי לנסר אותה. אתם זוכרות שדיברנו על שלושת השלבים של הטבע, הכרה וטבע מודע? זוכרות? ולא יודעת אם סיפרתי לכם, אז יש לי חברה שאני תמיד מסתדרת עליי כשאני מאמת את זה, אבל זה גם מתאים פה למצרניות. כן, יש לי חברה שהגיעה למדרשה שלמדנו, היינו ככה חברות הרבה, מאוד אהבנו ללמוד יחד. היא הגיעה בחורה עם אנרגיה. הייתה מורה חיילת, הגיעה כאילו, הייתה בסניף, הייתה פעילה, הייתה אנרגטית, ככה רוח שערה, וככל שהלכה והתקדמה המדרשה, והיא ככה מאוד מאוד נכנסה לעולם התורה, ונכנסה לזה מאוד 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 ברצינות, ככה נהיה במשהו יותר רציני, יותר עמוק, יותר... רציני ועמוק זה טוב, אבל מה השלב הבא? כבד. אוקיי, כבד. רציני ועמוק לא חייב להיות כבד. ואני זוכרת שהלכתי, עכשיו אני לא הכרתי אותה לפני המדרשה, הכרתי אותה רק במדרשה. ואז באזור יר סיוון, כזה כמו התקופה הזאת, הזמין אותי לשבת, וחלק, ככה פתאום היא מביאה לי את האלבום תמונות שלה. ואני ראיתי את האלבום תמונות שלה, ופשוט רציתי לבכות, באמת. באלבום תמונות, אני רואה מישהי חיה, שמחה, פה, רואים מהתמונות את האנרגיה שלה. בפועל אני רואה איזה מישהי כבדה, נורא כיף לנהל את השיחות, נורא מעניין לדבר איתה, אבל ממש הכל כבד, הכל עמוק, הכל מורכב, הכל... אין, ואמרתי, זה מה שהתורה עושה לאנשים? כאילו, מייבשת אותם? אין, האם זה חייב להיות? אין, אני זוכרת ממש ככה, חשבתי על זה הרבה סביבה, ברוך השם, עברה תהליך, אין, ואתם זוכרות, דיברנו על טבע, הכרה, אז השלב של הטבע, זה האינסטינקט שלה, זה האנרגיה, זה השמחה. הכרה, זה היה השלב שבו היא יותר למדה, יותר בחרה מה היא רוצה. זה השלב היותר כבד, כי האינסטינקט פחות חי. השלב השלישי זה השלב של הטבע המודע שזה חוזר, ואצלה ברוך השם זה חזר בגדול. כלומר, היום אחת הנשים הכי שמחות שאני מכירה, דוסית עם 8 ילדים, נראית צולרית, אם הייתם רואות תמונה, אבל בכלל, בכלל לא, באמת כל האנרגיה הזאת שם. היא פורחת ופועלת, ולמה? כי השלב הזה שקע. כלומר, למה אני מביאה את הדוגמה הזאת? כדי להפריד בין מצרניות לבין שלבים. כלומר, יכול להיות ששלב ראשון זה נראה כמו מצרני, אבל זה בגלל שזה השלב של הבחירה, של ההכרה, זה עוד לא אומר, כן, שלקח דווקא את עמידה הרעה. אבל אם לאורך זמן את רואה שזה לא מתקדם, שווה לעשות פה עבודה מודעת. אוקיי? Okay? אז אני אומרת, זה לא... אז כל מי שהתפיסה שלה זה שתורה חייבת להיות משהו כבד וחונק, אני אומרת, זה הזמן באמת, באמת, לראות האם אתם רואים אחרת. באמת החברה הזאת שלי, אין לה שום שמחה ואנרגיה פחות ממה שהייתה לה אז. אבל אז זה היה ממקום טבעי, אולי אפילו טיפשי. והיום זה ממקום הרבה הרבה יותר מיושב. עניין המיתרים שבין המידות וטשטוש גבוליהן הוא מכמה סיבות. פעמים המידה הסמוכה לחברתה, מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. כלומר, זה נראה בחוץ דומה. כלומר, למה יש מידות מצרניות? קודם כל, הבעה החיצונית שלהן נראית דומה. וכל מידה אי אפשר שיקנה אדם אותה כי אם כשיציירן הציור חזק. מה זה ציור חזק? מה זה? דמיון. כן, לכן דיברנו על הדמיון. וכשלא ישלים את ציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת ממנו או פחות, מהדומות לה בציוריהן השטחיים רק לפום ריאטה. הפום ריאטה זה על פנה. מילולית לפום ריאטה זה לפי הריצה. עם משמעותית זה כאילו על פנה. שאתה מסתכל בראייה שטחית. וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן, איך הן מתמצרות אלו באלו, ועל ידי מה הן מתמצרות, כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. כלומר, איזה מידה תתמצר עם מה, זה יכול להיות מאוד אישי לכל אדם. יש דברים כלליים, כמו שאמרנו, אבל זה גם מאוד מאוד אישי. נגיד חסד וגאווה, הדוגמה שנתת פה, היא דוגמה שהיא יכולה להיות מאוד מאוד ספציפית למישהו, אבל היא לא כוללת. כלומר, היא לא גורפת, כמו נגיד ענווה וחוסר ביטחון. אך אני מתמצרות אלו באלו, ועל ידי מה אני מתמצרות, כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מחולפים מבנפשות אחרות. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים עם איש איש ומשנים. ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המצרים, ולדון על הפרט וללכת בדרך טובים, גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו לבני גילו, וגם הרבה דברים ראו שיהיה בהם שורש כללי. אוקיי, עד פה הוא הקדים שהמצרנות הזאת היא מאוד מאוד אישית. על המרות שהיא אישית, יש כמה כללים שהם גורפים ועליהם נדבר עכשיו. אישית.
אישית.
שזה שאצלך יכול להתמצר מידת, גידי מידה טובה, סבלנות, יכולה פתאום להתמצר עם מידה גאווה. למה זה מתמצר? זה קשור לנפש שלך, זה לא כלל. אני אגיד לדוגמה שנתתי ענווה וחוסר ביטחון, זה כלל, זה משהו שיכול לקרות להרבה אנשים. אבל סבלנות עם גאווה, כי כל אחד עכשיו מבנה נפש אחר. ואחד הוא אומר, כאילו, מה שאני הולך להגיד עכשיו הוא כלל, אבל יכול להיות שאצלך ספציפית זה יקרה עם מידות אחרות. פשוט תפתחי עיניים לראות שיש דבר כזה, מידות מצרניות. ואז הם... תראי, אם היינו חיות בפלנטה, את צודקת. ואנחנו לא חיים על מגדל השם. איפה אנחנו פוגשים את המידות שלנו בדרך כלל הרעות? במעשים, בפידבק מהמציאות. כלומר, זה לא שאני עכשיו יושבת רגל על רגל, אני חושבת איזה שתי מידות מצרניות יש לי. לא. אני כל הזמן מקבל פידבקים מהמציאות. פה לא הייתי בסדר, בזאת פגעתי, שם התרסקתי. המציאות נותנת לי כל הזמן פידבקים. ואז אני יכולה להגיע, רגע, מאיפה זה מגיע? כלומר, אני לא צריכה לשבת ולעשות לעצמי איזה פסיכואנליזה. לא. המציאות כל הזמן נותנת לנו פידבקים. ולכן מידות הן תמיד תמיד קשורות למעשה. הן לא רעיונות, אוקיי? מידת הגאווה היא כל הזמן נותנת לי מרפקים, אני פוגשת אותה בחיים. מידת הענווה אני גם פוגשת בחיים, אבל אותה פחות במרפקים. את המידות הטובות אני לא פוגשת בעוצמה, את המידות הרעות אני פוגשת בעוצמה. מכלל מידות הנפש המחויבות על השלמות היא גם כן מידת הגבורה. עכשיו הרב מדגים את הרעיון של מידות מצרניות דרך מידת הגבורה. בואו נראה מה זה, תודה רבה נשאל אתכם, מה זה גבורה? אם אתם יכולות לנסח, מה זה גבורה? מה אתם אומרות? אומץ? אומץ, מעולה. ניצחון של? הייתה לי התמודדות, עמדתי בה, זה גבורה. מעולה. עוד? כוח רצון. מה זה אומר כוח רצון? התגברות? יכול להתגבר לאורך זמן, זה כוח רצון? את מוסיפה לנו פה עוד דבר, את אומרת זה למען מטרה מסוימת, זה לא מתגברת סתם. אוקיי, תודה. עוד? לכבוש את היצר, הוא מעולה, משהו שחזק. עוד? אז למה זה גבורה? מעולה, את אומרת לצמצום. נכון, איפה אנחנו פוגשים את הגבורה בצמצום? כצמצום? נכון, בגבורת גשמים. כאילו המקום הזה שדווקא לצמצם את הכוחות. עוד? בואו נראה איך הרב מגדיר גבורה. מכלל מידות הנפש המחויבות על השלמות היא גם כן מידת הגבורה, שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת ודעת ויראת השם. ומכל שכן, שאי אפשר מבלעדה לבוא להשגות נכבדות. ודאי לא אסביר לנו מה זה גבורה. ומכלל מידת הגבורה, עכשיו הוא מסביר לנו, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה ההסכמת חזקה אצלו, ולא יקוץ בכל פרטי הרבים, וגבורת נפשות הדריכהו, שיעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה, גם בהיותם בדרך רחוקה. עכשיו הזמנתם מה זה גבורה, נכון? אוקיי, אז באמת באמת זה מאוד דומה למה שאמרתם, אבל זה קצת יותר כללי. בואו נגיד ככה, איפה בחיים אנחנו נתקעים? אני אתן אפשרויות, אתם תגידו לי האם זה נכון. בסדר? מ-1 עד 10, איפה הכי תקיעה? נגיד שאני מחליטה לעבוד על משהו. שלב ראשון, האם התקיעה המרכזית היא בלהבין מה אני צריכה לעשות? שלב שני, רגע, תענו עוד, אני אומרת, השלבים אתם תבחרו בסוף. שלב שני, האם התקיעה המרכזית היא בעובדה שאני לא רוצה או לא רוצה מספיק את מה שהחלטתי לעשות. שאלה שלישי, האם התקיעה המרכזית היא בתכלס שאני לא מצליחה בפועל לעשות? מי חושבת שהכי תקיעה זה בשלב הראשון שאני לא מבינה מה אני צריכה לעשות? אוקיי? מי שחושבת שהתקיעה המרכזית היא בשלב השני שאני לא מספיק רוצה? מי חושבת שהתקיעה היא בשלב השלישי שתכלס אני לא מצליחה בפועל? יש פה הרבה נמנעות. אין נמנעות. שלב ראשון, שכל, לא מבינה. אוקיי, שלב שני, רצון, לא מספיק רוצה. שלב שלישי, תכלס, לא מצליחה. תגידו לי, מה קורה פה? עדיין יש פה הרבה נמנעות. אוקיי, בואו נראה. מה זה מידת הגבורה? שלב ראשון, שני או שלישי? אוקיי, כולכם הסכמתם שזה שלב שלישי. מעולה, התקדמנו. פה לא היו הרבה נמנעות. אין, אז השלב השלישי נכון. הגבורה שייכת לשלב השלישי. להבין מה אני צריכה לעשות, בזה פרק א' יותר עסק. להבין איך אני מחזק את הרצון, בזה פרק ב' יותר עסק. להגיע קצת לעשות, בזה פרק ג' יותר עוסק. והרב אומר שמידת הגבורה היא נצריכת בשלב השלישי. אנחנו לא מדברים עכשיו על זה, על משהו שאני לא מבינה מה נכון. אנחנו לא מדברים על זה שאני רוצה. אני רוצה ואני מבינה מה נכון ועדיין אני לא מצליחה. קורה או לא קורה? דוגמה קלאסית, היא דוגמה קלאסית תמיד, זה כיבוד הורים, נכון? כולם יודעות מה צריך לעשות, כולם רוצות בדרך כלל. עדיין, בפועל זה הבעיה שלנו. נכון? זה לא ש... כשאת נתקעת בכיבוד הורים, זה כי לא הבנת מה דורש ממך כיבוד הורים, או כי לא אכפת לך מההורים שלך. בדרך כלל זה לא הראשון ולא השני. איפה? השלישי. אוקיי? הדוגמה קלאסית, פחות עמוקה ופחות טעונה, אבל פוגשים אותה הרבה. שינוי תזונה. את החלטת שאת רוצה לאכול בריא, את מאוד רוצה לאכול בריא, תכלס. אוקיי? גבורה שייכת לתכלס. אבל התכלס הזה הוא מורכב מהרבה, אתם רואות שלוש שורות ארוכות, אוקיי? מכלל מידת הגבורה הוא שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, כבר הסכמתי, אני כבר רוצה, שצריך להשתדל במידת חובת משמעותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו. זאת תהיה החלטה מאוד מאוד חזקה, ולא יקוץ בכל פרטי הרבים, וגבורת נפשו תדריכהו שיעשה בחשק טהור. מתי אדם מצליח לעשות באמת? כשהוא מצליח לעשות סוויץ' בראש. כמה אני יכולה לעבוד עבודה סיזיפית שאין לי כוח אליה ואין לי עצבים אליה? ואני כל הזמן מתנגדת לטבע שלי. כמה זמן, לאורך כמה זמן אדם יכול לעבוד ככה? שהוא כל הזמן מתנגד לעצמו ומתנגד לעצמו ומתנגד לעצמו ומתנגד לעצמו. כמה זמן? הדרך הנכונה לעשות, הנה, ומהבחינה הזאת הגבורה היא שייכת גם לשלב השני, כן? היא בעיקר לשלב השלישי, אבל יש קשר לשלב השני, של האם אני רואה את זה כמשהו שבא לי לעשות אותו. נכון, אנחנו דיברנו על זה שיש הרבה יותר סיכוי שאני אעשה משהו שבא לי לעשות, מאשר משהו שאני מבינה בשכל שהוא נכון, אבל לא בא לי לעשות. הגבורה עוזרת לי לראות בעין טובה גם את הדרך, לא רק את המטרה.
למה
זה לא בשלב
שני?
בין מה למה?
למה זה לא בשלב שני?
זה שלב כי זה כבר עם נגיעה למציאות. כי זה כבר תוך כדי תנועה. בדוגמה של הדיאטה אני עושה סלט מהירקות שאני הכי אוהבת ואני נהנית לחתוך אותם ואני נהנית לאכול אותם. זה לא רק רצון ארטילאי. בדוגמה של הכיבוד הורים, הכי בא לי להיות עכשיו עם ההורים שלי. אני עושה את זה משהו שכיף לי לעשות וכיף לי לכבד אותם, אני לא כזה מרגישה שאני מתנגדת לטבע שלי. בדוגמה של הצניעות, אני קונה בגדים שכיף לי ללבוש, אני לא מרגישה צנועה ומכוערת, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הגבורה הזאת גורמת לי שיהיה לי חשק לעשות. כלומר, זה כל כך חזק אצלי וכל כך הפנמתי שאני יכולה לעשות את זה בצורה כזאת שזה גם מעורר בי את החשק. הגבורה מצליחה לעורר בי את החשק. אני לא אומרת, יש דרכים, יש שלבים בחיים שאנחנו גם באיזושהי התנגדות לטבע שלנו. אבל העבודה הכי 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 טובה זה אם אני תצליחה לעשות את הסוויץ' בראש שגם בא לי לעשות את זה. אוקיי, זה רק שנייה, מי שעובד על זה הכי הכי חזק זה המהר"ל. כן, למשל הרמח"ל, הוא עובד איתנו, אני חושבת שסברנו פעם את ההבדל בין הרמח"ל למהר"ל. הרמח"ל מתחיל במידת הזהירות במסילת ישרים, כולנו נמצאות במידת הזהירות. אני לא חושבת שיש פה מישהי שהיא פוגעת במישהו וזה לא מפריע לה שהיא פגעה בו. זה זהירות. הגאונות של הרמח"ל זה להתחיל ממידה שאנחנו נמצאים בה. הוא לא התחיל מחסידות, הוא לא התחיל מענווה, הוא התחיל מזהירות, כולנו נמצאות שם. והוא נותן לנו יד ואומר לי, אוקיי, בואי תבואי עם הזהירות, לזריזות. כן, הוא עושה לי סוג של אימון, מה תפסידי אם לא יהיה לך, מה תרוויחי אם יהיה לך, איך תקני. הוא ככה מתבחבש איתי לכל השלבים, מה קשה לי, מה לא קשה לי. בואי נעבור ביחד מהזהירות, לזריזות, לנקיות. הוא עובר איתי את כל הדרך. זה הרמח"ל, ולכן מסילת ישרים הוא ספר מאוד 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 חשוב לעבודה מוסרית. המהר"ל עובד בדרך אחרת. הוא בא ומראה לי, כאילו, מה נסגר איתך? מה את לא רואה מה את עושה? כאילו, בואי, איזה סוויץ'. הוא לא מתבחבש איתי איפה שאני נמצאת, הוא לא יורד אליי, הוא עושה לי סוויץ' בראש. כן? אם הסברתי את זה, אז גם בטח נתתי את הדוגמה של התמונות האלה, שלקח לי מלא זמן לראות את התלת מימד. אתם מכירות כל התמונות האלה שאתה רואה פתאום את התלת מימד? אחרי שאתה רואה את התלת מימד, אתה כבר לא יכול לראות את זה במימד. מי הצליחה פעם לראות? מי יודע מה אני מדברת? יש תמונות כאלה שאתה רואה אותן שלב ראשון דו מימד. וצריך פתאום לעשות איזה סוויץ' בראייה כדי להצליח לראות את זה תלת מימד. אבל אחרי שאתה רואה את זה תלת מימד, אתה כבר לא יכול לראות את זה דו מימד. זה מה שעושה לנו המהר"ל. הוא עושה לנו סוויץ' בראש, פתאום אתה אומר כאילו, מה זה בכלל רלוונטי האופציה השנייה? כן? כאילו, איך הייתי קטנונית קודם? כן, הוא מגדיל אותנו. כן, ילד שבהתחלה אתה נותן לו סוכריה. אתה לא יכול בגיל 18 להגיד לו, תלמד, אני אתן לך סוכריה. למה? למה זה לא רלוונטי? כי מה קרה לילד? גדל. אז המהר"ל מגדיל אותנו. הוא פשוט מגדיל אותנו. זאת אומרת, כאילו, מה זה בכלל רלוונטי לסוכריה? אז אני במקום אחר. כלומר, זה שתי שיטות שונות של עבודה. זאת השיטה של המהר"ל. לעשות בחשק טהור זה פתאום לעשות לך סוויץ', לראות את זה אחרת באופן שגם בא לך. את לא רק כאילו מזה. עכשיו, זה לא שאם לא בא לך לא תעשי. לכן הגבורה היא מידה מאוד מאוד כוללת. היא נותנת לך כוח לעשות גם כשקשה לך, אבל היא גם מצפה ממך ומנסה לתת לך אפשרות לעשות את זה בחשק. בואו נקרא את הדברים ברב. ומכלל מידת הגבורה הוא שכל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה הסכמה חזקה אצלו. לאיזה שלב צריך הסכמה חזקה? באיזה שלב? אני הכי צריכה את ההסכמה חזקה ואת הרצון? הראשון, כשאני מתנגדת, נכון? כשזה לא הטבע שלי. אז פה אני עושה את זה גם כשלא בא לי. ולא יקוץ בכל פרטי הרבים, שלב השני, אם אני מצליחה, זה בגבורת נפשו תדריכהו שיעשה בחשק טהור. אני כבר רוצה את זה בחשק, זה מקום אחר. את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם ביותם בדרך רחוקה. זה היה רחוק ממני קודם, אבל הצלחתי לעשות איזשהו סוויץ', הגבורה הזאת שגרמה לי לראות כמה זה נכון מה שאני עושה, לעשות את זה בחשק. כי בלא מידת הגבורה, מה יחסר לי אם לא תהיה לי מידת הגבורה? כי בלא מידת הגבורה, אמנם באותה שעה שתתיישב הנפש מיראת השם וחיוב זהירות המצוות, תתלהב רוחו לשקוד בתורה, לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית הטוב בעיניו. אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש של התפשטות וההסתעפות, כבר אזלה הלכה לאותה התלהבות שבאה ממקור הציור הראשון. ולכן אמרתי שהגבורה שייכת לשלב השלישי, כי היא במעשה. הדוגמה שהרב נותן לנו פה היא לימוד תורה. בן אדם מבין, לימוד תורה זה הדבר הכי חשוב בחיים, הוא קם בבוקר, מתלהב, ואז הוא נכנס, מה אומר רבי, מה אומר רב, ולך תבין מה רשי מסביר את זה, איך התוספות מסביר את זה. מה הקשר בין ההתלהבות של לימוד התורה לבין העבודה המייגעת הזאת של עוד פרט ועוד הבנה ועוד רש"י ועוד תוספות, ובכלל אם יש לך קשב וריכוז ואתה בכלל אין... מה יחזיק אותך שם? התלהבות עוזרת לשלב א', מה יחזיק אותך כשכבר אתה בתוך התכלס, והתכלס הזה הוא לא קל, איך ההתלהבות הזאת תחזיק מעמד? כמה פעמים אנחנו מחלטות החלטות, הן מחזיקות יומיים, שלושה ונעלמות? כמה פעמים? לא תמיד. אני כל הזמן מספרת שהבת שלי בגיל 9, אמרתי לה מה היא רוצה לעשות לבת מצווה, והחליטה לגמור את התנ"ך, ואני עד היום לא גמרתי כמוה. כלומר, יש הרבה ספרים שלמדתי, אבל תנ"ך ברצף לא למדתי. והבת שלי כבר מסיימת פעם רביעית. כן? היום היא בת 14. היא כבר התחילה, נראה לי, את התוספת 5. כן. חלק, כלומר, חלק, כן, ישבנו לראות את חילון התנ"ך, היא שרקה. כאילו, זה הלוז שלה, לקום לקרוא פרק בתנ"ך. אז היא גם נהנית מזה, עוד פעם, זה אחרי שקעת האור, כאילו היא כבר מחכה, אז הבן שלי קנה למתנה, תנ"ך עם מצודות, ורש"י אומר, טוב, יאללה, עברת השלב של הפשט, תתחילי לה. אבל כאילו זה חלק מהלוז, לא יודעת מה, כמו שכל אחד מתחתחת שיניים, הבן שלי קוראת פרק בתנ"ך, זה כאילו חלק. זה לא, זה התחיל מחשיבה, יש בזה צד של הרגל, אבל יש בזה צד, אני חוזרת פה לאחרי שקעת האור. שאתה רואה את הערך של זה. כאילו, פדיחה, את יודעת כמה פעמים אני שואלת את השאלות? אני אומרת, טוב, בפנסיה אני אצליח. אמא, למה עד הפנסיה? באמת, עכשיו היא זוכרת. ירובם השני, יהוא בנים שיט, כל הפרטים האלה של כל השם, יש לי זיכרון גרוע כידוע לכם. היא שורקת. אז אני אומרת, זה מגיע באמת באמת. זה מתחיל מהבנה שזה חשוב. זה יכול להיות... גם קשה בהתחלה. אבל אם אתה מצליח לעשות את הסוויץ' שזה טוב, שזה מעניין, שזה כיף אפילו תכניסו, אז אתה עושה את זה אחרת. פוך, היא בכלל לא עוזרת בשלב השלישי. הוא אומר, כבר אזלה, הלכה לה אותה התלהבות. התלהבות עוזרת רק בפיזיקה קוראים לזה, נו, מהירות התחלתית. זהו. כלומר, זה נותן לך תנופה להתחיל. יותר מזה, זה לא יחזיק. התלהבות. אבל הסכמה בנפש, הבנה שזה חזק, והשלב הנוסף זה חשק טהור, זה יחזיק. ההתלהבות לא מחזיקה כלום.
אז
זאת אומרת,
כאילו, כדי לרכוש מידה, יצחת הגבורה, אתה
נזור לי
במידה שכבר השלב השלישי?
כן, היא תעזור בשלב השלישי, אבל היא גם קשורה לשלב השני של חיזוק הרצון. את אומרת, אז איך מתחילים לרכוש גבורה? מצוין. נחיקיתי את השאלה הזאת. אותו דבר הרב דסר דרך אגב פותח בעבודת המידות. אז איזה עבודה, איזה מידה הוא אומר, מידה ראשונה שצריך לרכוש? עקביות. אבל אם אין לי עקביות, לך תרכשי עקביות. איך אני ארכוש עקביות אם אין לי? אז רק שנייה, הדוגמה הכי טובה זה להתחיל במשהו שמראש קלתי לעשות. ואז אני מצליחה את העקביות. כן.
מה זה חשק טהור?
חשק טהור זה אומר, את כל כך שאת זה, חשק טהור זה משהו שאני רוצה לעשות. נקרא לזה בשפה שלנו, גם בא לי לעשות, אבל זה בא לי, המילה טהור פה היא חשובה, היא בא לי ואני יודעת שזה נכון. כלומר, הבא לי משתלב עם העניין שזה אמיתי.
מה זה שאני ממש
טהור? מה את אומרת?
מה זה שאני ממש
טהור? שלב הראשון זה פה בראש, השלב השני הוא פה. כלומר, יש הרבה יותר אפשרות שאני אעשה משהו שהוא פה, משהו שהוא פה. יש כל כך מרחק בין השכל למעשה, ויש הרבה יותר קרבה בין הלב למעשה. והעבודה שלנו זה להצליח לקרב את הראש ללב. מה את אומרת? ובראש? זה גם בראש וגם בלב?
לא. בלב זה בטוח, לא?
אוקיי.
בראש כאילו, כן.
תראי, אם אין בראש ואין בלב, ואין רצון שזה יהיה גם בראש, אין מה לעשות. אני כלומר, אני מתחילה מהכי גרוע מהזה. כלומר, אם בן אדם אומר, לא מעניין אותי ללמוד תורה, אני גם לא רוצה להבין למה זה חשוב, בן אדם כזה אין לי מה לעשות איתו. בן אדם שאומר, לא רוצה ללמוד תורה, ואני לא מבין למה זה חשוב, אבל הייתי רוצה לדעת למה זה חשוב, זה בן אדם שיש לנו נקודת התחלה. אין לו רצון ללמוד תורה, אבל יש לו רצון שזה יהיה לו חשוב. אוקיי? זה בן אדם שישר להתחיל לעבוד אותו על השכל, מה החשיבות לימוד התורה, מה ההשפעה של התורה בעולם וכן הלאה. וזה נטו לראש. יש אדם אחר שאומר, אני מבין את חשיבות לימוד התורה, אני מאוד רוצה ללמוד התורה, אבל הדבר הכי מבאס אותי בעולם זה לפתוח ספר. זה כבר בשלב יותר מתקדם, זה מהראש ללב. עכשיו, איך אנחנו מקרבים מהראש ללב? הערוץ שלנו תמיד זה דמיון. כלומר, הצינור מהראש ללב זה דמיון. כלומר, לדמות מה יקרה לי כשאני עם התורה, מה זה יכול לפתח בי, מה זה יכול לפתח בעם ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. הדמיון יכול לעזור לי בהרבה דברים. דרך אגב, זה לא רק בקודש, זה גם בחול. את רוצה ללמוד מקצוע. ממש לא בא לך את הדרך, את רוצה כבר את התוצאה. את אומרת, אני אהיה רופאה מעולה, אבל מי יש לי כוח 7 שנים ללמוד? הדמיון נותן כוח בדרך. כי זה רק בראש, הנה. אבל כשאין גם רצון ראשוני שזה יהיה לראש, אין מה לעשות. החשק הטהור. החשק הטהור, בשלב ראשון, ההסכמה החזקה, ההבנה שזה נכון. אוקיי? ההבנה שזה נכון, דרך אגב, בחב"ד עובדים הרבה הרבה על השלב הזה, זה מה שנקרא התקפיה. אתה מתנגד לטבע שלך, אבל אתה הולך עם זה חזק. הרב לא נשאר שם. בחב"ד הרבה פעמים נשארים שם. אוקיי? הרב אומר לו, השלב השני זה לראות את החשק הטהור. כן? הדוגמה הכי פשוטה שאני כל הזמן נותנת אותה זה בגלל שהיא פשוטה. כן? זה השלב של תזונה. את רוצה לאכול בריא. בשלב הראשון את בכלל לא רוצה, ואת מכריחה את עצמך לאכול את התמר במקום השוקולד, ואיזה באסה. ואת אוכלת את החסה במקום הבמבה ועוד יותר באסה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל לאט לאט את מרגישה שיש לך יותר אנרגיה. פתאום זה טעים לך, פתאום לפני ארוחת צהריים את מדמיינת סלט ולא שוקולד. אוקיי? לאט לאט, כלומר, מה שהתחיל מהסכמה חזקה, יכול לעבור לחשק. פתאום אתה מוכל להגיד לעצמך, וואי, בא לי סלט. לא, זה הסכמה חזקה. בוודאי שיש התנגדות ראשונית. אם לא הייתה התנגדות ראשונית, כבר הייתי שם. משהו שאין לי אלא שום התנגדות, כבר הייתי אמורה להיות בו. ברור שיש איזושהי התנגדות ראשונית. ולכן צריך בשלב הראשון הסכמה חזקה. אבל השלב השני זה שיעבור לחשק טהור. זה מה שיעזור לי שזה יהיה לאורך זמן. ההתלהבות במה עוזרת לי? להתחיל, למרות שיש לי איזושהי התנגדות פנימית. וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש, שכל מה שהחליטה, כן, זה לא שלב ההחלטה, כל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה, תאחז בו ולא תרפאו, ותגדל בה השמחה התמידית המלאה מנוחה של קביעות בעוז העלייה, ואינה משתנית בכל עומקי מצולותיו ונבחי זרמיו. כן, הגבורה זה מה שעוזר לנו שההחלטה שלנו תהיה בפועל. כן, אני חוזרת רגע לשאלה ששאלתם קודם, ומה לעשות כשאין לי גבורה? ואותו דבר אמרתי עם הרב דסר, וכשאין לי עקביות, אז אני חוזרת לדוגמה, אז להתחיל במשהו שמראש אין לי אליו יותר מדי התנגדות. כן, שאני אראה, אני מסוגלת להיות עקבית. כן, אמרתי לכם את הפעם, אני התחלתי בתרגילי ספורט בבוקר, ככה אני קמה, יש תוך 100 כפיפות בטן. ככה אני מתעוררת. מודה, אני כפיפות בטן. את הכפיפות האלה, אבל בלי ככה, כי לפני נטילת ידיים זה לא טוב לגעת בגוף. ככה אני מתעוררת. כאילו, אמא שלי הייתה נבלת, אני אומרה, למה דרך אגב, למה התחלתי בזה? בגלל שאמרתי לכם, אני לא טיפוס של בוקר. אני לא טיפוס של בוקר. אמרתי לכם, אם זה היה תלוי בי, היו הולכים לישון ב-4 בבוקר, קמים ב-10, מושלם. אבל מה לעשות, המציאות אחרת, אז זה התחיל כדי לעזור לי להתעורר. ולמה? כי זה תרגילים שכיף לי לעשות. ואז כשהייתי צריכה לעשות עוד משהו, אז אמרתי, הנה, בזה הצלחת, אז את יכולה לעשות עוד דברים. כשאתה מצליח להיות עקבי במשהו אחד, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני לא בן אדם לא עקבי, אני יכול. הדרך הנכונה להתחיל במשהו קל. כן, אם אתם מתחילות מראש במשהו קשה, אז... אז אתם צריכות לקנות תוך כדי תנועה גם את המשהו הקשה שבחרתם וגם את מידת הגבורה. חבל. קחו משהו שאתם לא צריכים לעבוד עליו. זה יכול להיות משהו מאוד פשוט. אוקיי? שתי דקות של משהו, משהו שבא לכם לעשות, ומשהו קטן. תנים אתם מתחילות, ואני כל יום לומדת שעה אמונה לבד, עוד אחרת. אבל אם אתם אומרות, שתי דקות ביום, קוראת רק את הדף הראשון של שמירת הלשון. קוראת רק פרק תהילים אחד ביום. עזבו את כל תהילים ליום חמישי. פרק אחד, אוקיי? דרך אגב, החלוקה בתהילים היא כל כך יפה, כי יש חלוקה ליום, אבל יש חלוקה גם ליום בחודש. מכירות את זה? ואז מי שלוקחת את זה למשל מסיים את כל חודש ספר תהילים, זה מעלה גדולה. ומי שגם זה יכבד לה, כל יום פרק אחד, אוקיי? אז תסיים בחצי שנה תהילים, אז מה? אבל משהו, כן.
אני כאילו מרגישה שכולם, הרבה מהעבודה פה, זה באמת על העניין של הדמיון, של להגיע לחצי, של לשנות את זה. כאילו
בפועל,
כשאני
רוצה לדמיין
את
זה, כאילו, עשה,
עשיתי,
כאילו,
זה קרה,
זה פשוט
לעבוד על עצמי. תמיד אני
משתגעת
על זה, כאילו אני מנסה...
רגע, 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 המשפט הזה לא... מה זה פשוט לעבוד על עצמי? זה לא פשוט.
זה לעבוד על עצמי. לא, זה לא פשוט, זה לעבוד על עצמי.
נכון.
כאילו, אני לא יכולה לעבוד על עצמי, כי אני יודעת שזה...
לעבוד על עצמי זה, מתכוונת, עבודה או לעבוד על עצמי זה מרוח את זה? אוקיי. לא, כי זה בדיוק משהו, כי גם אני אומרת לעבוד על עצמי.
אני יודעת לזה, זה אבל זה מה שאנחנו אומרות, זה כאילו כשתחשבת המחשבה, את הדמיון, שהדמיון לא כתוב בראש הלילה, כאילו זה אני משקרת על עצמי.
אז אם את משקרת, אז שווה לראות מה האמת הזאת שלך שמסתתרת שם. מבינה מה אני אומרת? לשקר לעצמי, במילים אחרות את אומרת, זה לא אני. איזה נקודת אמת יש באני הזה שמתנגד, ואיך את משלבת אותו?
הרצון.
הרצון למה?
זה המעשה.
לא, זה מה זאת אומרת. אוקיי? אני אומרת, אני עוד פעם, אני תמיד חוזרת לדוגמאות של הדיאטה, כי זה כל כך קל ואני כאילו לא דורכת על איזה משהו טעום. אם אני אומרת, אני אוכלת סלט, ואני אומרת לעצמי, וואו, איזה טעים, עכשיו גועל נפש, מה טעים? ואני משכנעת את עצמי שהסלט הזה הכי טעים בעולם ואני משקרת. אז אני בעצם מפסידה משהו מהאני. איזה דבר אמיתי באני הזה? האני שלי, מבחינתי החיים, גם החיים החומריים, הם צריכים להיות כיפים. מה שאני אוכלת צריך להיות לי טעים, אוקיי? אז איך אני לוקחת את הנקודת אמת? אני משלבת בתפריט שלי דברים טעימים, ואני משקיעה בזה אולי גם כסף, אולי זה ירק יותר יקר, אולי זה פרי יותר יקר, אבל אני לא אומרת לעצמי שלא אכפת לי הטעם. אכפת לי הטעם, ועכשיו איך אני מכינה משהו טעים. והנה, זו דוגמה פשוטה. בדוגמאות יותר עמוקות, זה מה, איזה נקודה באני שהיא אמיתית מתנגדת למה שאני עושה עכשיו. אני לא מדברת על עצלות, אני לא מדברת על תאוות רעות, לא מדברת על שום, אני מדברת על נקודה אמיתית. איזה נקודה אמיתית פה זועקת שבגללה אני מרגישה שאני משקרת לעצמי.
זה כאילו נראה לי יותר כן למה שאני קראת, כי זה, אני מבינה, אבל אני מתקיף את השורש הזה,
שהוא הכי אמיתי. הוא לא שורש עמוק מדי, עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אני לא עושה פסיכואנליזה. אבל איזה נקודת האמת פה בוערת? נגיד כיבוד הורים. אם אני מקבלת את אמא שלי בזה שאני לא משתפת אותה בכלום, אז אני מרגישה שאני עובדת את זה כי היא בעצם לא מכירה אותי אולי, אני לא מביאה את מה שאני רוצה. איך אני יכולה להביא את עצמי, גם אם אני יודעת שזה קצת מתנגד לאמא שלי, בצורה שעדיין אני תחבר אותה. מבינה? כלומר, כשאני מרגישה שאני משקרת לעצמי, זה אומר שאני מטייחת נקודה אמיתית בתוכי. איזה נקודה אני מטייחת? שאני יכולה לתת לה ביטוי. עוד? טוב, אני רק רוצה לחזור על המשפט האחרון. וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש. שימו לב, כשאנחנו מדברות על מידות, אז איזה מידה היא המידה הראשונה שהרב מזכיר? גבורה. למה? כי מתוך הגבורה אני יכולה לקנות את כל שאר המידות. הוא אומר, מה ישלוט בנפש? אם דוגמה, את היית צריכה עכשיו לעצב את הנפש שלך ולשאול את עצמך, מה יהיה הכי דומיננטי? אגיד לך רב, מידת הגבורה. זאת המידה שצריכה להיות הכי 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 דומיננטית. אתם מכירים את האנשים האלה שמה שהם מחליטים הם עושים? איזה מעצבן זה לראות כאלה? מכירות או לא מכירות? יש אנשים כאלה, זה מדהים. מה שהם מחליטים הם עושים. כאילו, יש... זה קניין כזה, שכאילו איזשהו הערוץ, אצלם הערוץ מהשכל המעשה הוא יותר מהיר כנראה מאחרים. אבל יש דבר כזה שאתה מצליח, שמידת הגבורה תשלוט בנפש. ותאר שמידת הגבורה תשלוט בנפש, שכל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה, עוד פעם, בטוב לה, היא מבינה שזה טוב, היא מבינה שזה נכון. עברנו את השלב של ההתלבטות אם זה נכון או לא, אם זה טוב או לא. זה נכון וטוב, זה רק סעי. תאחז בו ולא תרפאו, ותגדל בה השמחה התמידית המלאה מנוחה. שימו לב, צריך להיות במנוחה לכל בנות המדרשה הלחוצות. זה צריך להיות במנוחה, בנחת. אני לא אהיה מחר מה שאני רוצה להיות. אני נותנת לעצמי יעדים ארוכי טווח. מי שחושבת שהיא לפני החתונה תהיה מושלמת, שתרד מזה. אוקיי? את לא תמציא את החתן שלך רק אחרי שתספיקי להתקדם בזה, 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 בזה. זה לא יקרה, נקודה. את לא. את צריכה נחת. נחת זה אומר לתת מטרות ארוכות טווח. אחרת אני לחוצה שזה יקרה עכשיו. זה לא יקרה עכשיו. כן, כל מה שקשור לנפש הוא עבודה. שכל מה שחלטת לתתק בטוב לה, תאחז בו ולא תרפאו. ותגדל בה השמחה התמידית המלאה מנוחה של קביעות בעוז העלייה, ואינה משתנית בכל עומקי מצלותה ונבחז רמה. משפט אחרון, לשלב הראשון שהוא הקשה והמנוגד לנפש שלי. ככל שאני משלמת מחיר גבוה, המטרה שלמענה אני משלמת המחיר נעשית יותר גבוהה. מה זאת אומרת? אברהם אבינו אחרי עקדת יצחק נאמר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מה זאת אומרת? אברהם אבינו כבר עבר 9 ניסיונות, הוא לא ירא אלוקים. אבל אברהם היה מוכן לעקוד ולוותר על הבן שלו, היחיד שלו. למה? למען יראת אלוקים. אהבת השם ויראת השם שבאברהם אבינו אחרי עקדת יצחק לא מתחילה להיות דומה לאהבת השם ויראת השם שיש לו לפני עקדת יצחק. למה? הוא היה מוכן לשלם מחיר גבוה בשביל מטרה מסוימת. המטרה הזאת נעשית יותר גבוהה דווקא בגלל תשלום המחיר. אם היה לך איזה קשר עם בחור ואת ויתרת עליו בגלל שהוא לא מספיק תורני או לא דתי או לא משהו, החיבור שלך לתורה אחרי כזה מחיר יקר הוא הרבה הרבה יותר גבוה. הרבה הרבה יותר גבוה. כי כשאני משלמת מחיר יקר, המטרה יקרה. כן? אולי זה חסד השם של ילדה, זה לא כזה דבר קל. זה נותן לנו חיבור מיידי ומדהים לילדים שלנו. כי שילמתי מחיר יקר. אז אני אומרת, מצד אחד, אנחנו רוצים שזה יהיה בחשק טהור וכמה שפחות מחירים. מצד שני לדעת שהמחיר יש לו גם מענק רציני אחר כך של החיבור. בהצלחה רבה.